אז שלום לכולם, שוב אמרתי, הציגו אותי ולכן צורך לעשות הצגות, אבל הדפים שאצלכם זה פשוט שלחתי כתקציר של תמצית כזו, שלחתי גרסה ארוכה יותר, אז אם זה אצלכם אולי זה ייתן איזשהו מענה לככה סדרם של פעולות. אני לא אדבר על זה, הנושא שלנו כפי שאתם רואים, אני קצת שיניתי את הסדר של ה... אתם רואים את הכותרת? כולנו חיים עכשיו ערב פסח שחל בשבת, נכון? ערב פסח שחל בשבת, כל שיעור כזה, כל הכותרת היא ערב פסח שחל בשבת. אז אני כתב קראתי לשבת שחלה בערב פסח. בסדר? בכוונה. כי הנושא שלנו קצת ידבר על, על הממשק הזה שבין שבת ופסח. לא שבת וחג, אלא דווקא שבת ופסח. ואני... הולך איתכם שוב על הדברים שבטח חוזרים על עצמם ושאלות ההתנהלות במהלך השבת, אבל המפגש הזה הוא מפגש עתיק והשאלה הזו היא נשאלה כבר בגמרא בהקשר של קורבן פסח. קורבן פסח, כבר הדיון הזה הוא גם נניח שמעו מוכר בפורומים כאלה, אבל נדבר קצת עליו, ננסה קצת לנתח אותו, את השאלה הזו של הקרבת או אי הקרבת קורבן פסח בשבת. כלומר, כשערב פסח שחל להיות, להיות בשבת. אוקיי, בסדר, זהו הסיפור. אנחנו יודעים שהיסטורית, גם זה חלק מן העניין, היסטורית השאלה היא באמת כמה פעמים קרה שערב פסח חל להיות בשבת. אנחנו כבר יודעים היום... זה לא מחזוריות של, של גוח הדעת, זה, לא, זה יכול לצאת פעם בארבע שנים, למשל בתפשין פי א', שנת הקורונה העליזה, אז היינו גם כן בערב פסח שחל להיות בשבת, היינו שקועים אז הצוואר 1920, ב-2020 היינו בקורונה עמוקה, ולצאנו מהבית וליל הסדר, אתם זוכרים במרפסות מן הסתם, 21 כבר היה קצת איזשהו, אבל זה עדיין הערב פסח שחל להיות בשבת. ומאז ועד היום לא היה, אנחנו בתשפ"ה, והפעם הבאה, הנה אתה אומר 20 שנה שנחיה ונזכה ונראה ונרעש, אבל אדם יודע, תשפ"ה, זאת אומרת תשפ"ה. נכון? תפ"ה, 2045. שנחיה ונראה ונראה, שכן זה לא מעט שנים, עוד 20 שנה, צוונציקי, יש 20 שנה קדימה, עד שעוד פעם ייפול ערב פסח בשבת. מה שאומר שזה לא שכיח כל כך, ואולי זה מה שמביא גם את השאלה, מה? או, זה גם אולי מביא לשאלה, ואולי קצת יותר מזה, לעובדה שהשאלה הזו לא הייתה ברורה. האם כן או לא דוחה שבת? בסדר? אז זו בעצם השאלה. אני כאן, נתחיל להתקדם, תוך כדי תנועה ננסה להסביר. אם כן, אז לפניכם, מה המילים אומר? תלו רבנן, לא יודע מה אומר יש א', אולי איזושהי טעות בהדפסה משהו, לא מוסבר, לא משנה, אבל תלו רבנן זו בריתה, המקור לזה הוא פסחים, דף סמכבב עמוד א', ובגמרא בפסחים כתוב שהלכה הזו נתעלמה מבני ביתרא. בני ביתרא זו שושלת הנשיאות. ובכן, פעם אחת חל 14 להיות בשבת, שכחו ולא ידעו אם פסח דוחה שבת, אם לאו. מובן, אם יש משהו שצריך הסבר, אז עד כאן בסדר, נכון? זו השאלה, כן או לא מקריבים קורבן פסח בשבת. זו השאלה. אמרו, כלום, יש אדם שיודע אם פסח דוחה את השבת עם לאו? כלומר, הם עצמם לא התחבטו ולא התביישו גם לומר. אולי מישהו יש לו איזשהו ידע, משהו
ב... מה אמר אמינה? שחיטה?
לא, זה לא
אמר אמינה.
הרי פסח דוחה
את השבת עם לאו. טוב. אוקיי, אתה מתחיל כבר להיכנס לשאלה שאולי מתעוררת, למה באמת כן, למה לא בסדר? בואו ננסה להתקדם, בסדר, אמרו, כלום יש אדם אז, המספרר את הגמרא, אמרו להם, אדם אחד יש עלה מבבל, והילל הבבלי, שמו הילל נולד בבבל, ושימש שני גדולי הדור, נולד בבבל, אבל אני מניח שכל אחד זוכר, זה מן הדברים שהם לחם חוקנו, כה עשו חכמנו מפורש. נכון? זוכרים פעם היה סדרה צרקו, עשו חכמנו מפורש, על הגמרא מספרת שהוא עולה על גג בית המדרש, והערובה, והוא שם מת כמעט, והשלג עוד נערם עליו, נכון? כדי לשמוע את שמעיה ואבטליון, כי לא היה לו מספיק כסף כדי לשלם לשומר בית המדרש. סיפור מאוד מאוד מן הקלאסיקה של העולם היהודי, וכן, אז הנה, לא, מה הסיפור ששימש את שני גדולי הדור, שמעיה ואבטליון, ויודע אם פסח זוכה שבת, שלחו וקראו לו, אמרו לו, כלום אתה יודע אם הפסח דוחה את השבת, אם לאו, אמר להם, וכי פסח אחד בשנה יש שדוחה את השבת, והלו הרבה יותר מ-200 פסחים בשנה, יש לנו בשנה שדוחים את השבת. מהי התשובה?
שכן.
כן, בסדר. אבל יש לנו המון המון דוגמאות אחרות שוודאי דומות לזה, למשל, כן, קורבנות. הוא מתכוון, מה זה 200 הפסחים? למה כוונתו? אין 200 פסחים בשנה. כוונתו היא למה? קורבנות, תמיד, מוסך, כל יום קרב, תמיד, בשחת ובערבית, ובשבת, קורבנת, כן, אבל יש קורבנות שדוחים שבת, בעבודת מקדש, שבת, במקדש, עבודה דוחה שבת, מקל וחומר, זה כלומר, שמפורש למסכת שבת, בפרק י' ת' כתוב שעבודה דוחה שבת, מקל וחומר, במקדש עבדו בשבת, הקריבו קורבנות בשבת, אז מה השאלה, מה? טוב, אז אתה אומר, הנה, יהודי כבר הזכיר וכבודו מזכיר, שאולי יש הבחנה בין קורבן תמיד ומוסף, אולי, לבין קורבן הפסח. אבל הוא לא אומר, רגע, זה קרב, למה שיהיה הבדל? ככה, הנה הם אולי לא מסכימים בקלות לקבל את זה, כי הם אומרים לו, מניין לך, זה דבר שתמיד צריך לזכור, שכשמישהו אומר משהו, שואלים אותו, מה שואלים אותו? מאיפה אתה... אנשים אוהבים לומר דברים, מאיפה לקחת את זה, אפשר בבקשה לשמוע, מאיפה לקחת את זה, כמה פעמים, כמעט שאני עובד בבית חולים, אז יצא לי, אני לא רופא ולא, אבל יצא לי כמה פעמים להיות בקונסיליום רפואי או בכל מיני פורומים כאלה, שגם יושבים רופאים, ואז מישהו מציג איזה מקרה, ככה זה בנוי, ואז דנים על המקרה וכו', ואז מישהו אומר משהו, הם נזהרים, כי יש שם היררכיה מאוד ברורה, אבל אם הוא אומר משהו, אומרים לו דוקומנט, מאיפה? רבי, מאיפה לקחת? תביא דוקומנטים. מאיפה אתה לקחת את זה? שאתה אומר משהו, צריך להיות לזה גם איזשהו... אסמכת, איזה גיבוי. בקיצור, תגיד לנו מאיפה. אמר להם, נאמר מועדו בפסח ונאמר מועדו בתמיד, בקורבן תמיד. מה מועדו האמור בתמיד דוחה את השבת? אף מועדו האמור בפסח דוחה את השבת. איך אנחנו קוראים ללימוד הזה? גזירה שווה. מועדו מועדו בתמיד ובפסח. אם כך... אנחנו לומדים שיש גזרה שווה, אני לוקח אתכם רגע אחד למטה, לא לצלח, אלא אנא ברשותכם, כדי שגם נתקדם, אז בואו נתקדם קצת למקור 5. ברשותכם יש מספור, אפשר למצוא את זה, זה ירושלמי. גם שם הסיפור הזה מופיע. זו הלכה נעלמה מזקני 5 למטה, תלמוד בבלי, מסכת פסחים פרק 6, רואים למטה, בסדר? שם כתוב אותו דבר, לכאורה פעם אחת חל 14 להיות שבת, ולא יהודים עם פסח דוחה את השבת עם לב. אמרו, יש כאן בבלי אחד, והילל שמו, ששימש את שמעיה ואבטליון, יודע, יודע, עם פסח דוחה עם לב. אפשר שיש ממנו תוחלת? נכון, זה תיאור יפה, אולי הוא יכול קצת, אולי ממנו יצא משהו, במילים פשוטות יותר שלנו, שלחו וקראו לנו, שמעת מימיך כשחל 14 בשבת, אם דוחה את השבת, אם לא, אמר להם, וכי אין לנו אלא פסח אחד בלבד, אוקיי? הלו כמה פסחים, עד כאן זה מזכיר את הבבלי, נכון? יש לנו הרבה פסחים, אבל אמרו לו, שם בירושלמי, ושמתי כאן 3 נקודות, מה עם אותם 200 פסחים שעליהם הוא ענה, אז בבבלי לא כתוב, אבל רש"י ומה שנראה מן הפרשים, כלומר, תמיד ומוסף. האם מסתדר מספרית, קורבנות התמיד, צריך לחשב, לא בטוח שהמתמטיה, אבל בסך הכל זה הכיוון. בבבלי, בירושלמי, יש שם איזה תיאור של קורבנות שנופלים בחגים, חשבון אחר בגמרא מונה 200 מגיעה לחשבונות שמקורם בקורבנות שקרבים בחגים. משם היא מגיעה למניין הזה של 200. אמרו לו, כבר אמרנו שיש ממך תוחלת, שמענו שאתה... התחיל דורש להם, שימו לב, זה מעניין, מהיקש ומקל וחומר ומגזרה שווה. זה מאוד מעניין. מהיקש, הואיל ותמיד קורבן ציבור, פסח, קורבן ציבור, כבודו שם הזכיר קודם, קורבן יחיד. ומה קורבן ציבור, סליחה. מה תמיד קורבן ציבור דוחה שבת? אם כן אף פסח, קורבן ציבור דוחה את השבת. אז... היקש זה מאוד מעניין. יש בעולם ההלכתי, כולנו מכירים את 13 מידות שהתורה נדרשת. נכון? כל בוקר אומר, רבי שמואל אומר, 13 מידות, כל אחד מצאת, יודע את זה, מכיר את זה היטב בעל פה כמעט. אז, אבל יש מושג שנקרא היקש, שנלמד מי הוא בעצם בלוע בתורה, אם הוא מן התורה או לא מן התורה, מה מעמדו של ההיקש וכו', אבל היקש הוא בדרגה, אם תשימו לב, רק אני רק מציג בפניכם, היקש הוא בוודאי בדרגה פחותה מגזרה שווה. אם תפתחו את האנציקלופדיה התלמודית בערך היקש בהי, אז תמצאו שם הדיון שלם סביב השאלה מאיך, מה מעמדו, מה תוקפו של ההיקש, אבל היקש בנוי בעיקר מהבנה של אדם. כלומר, אדם שיש לו יכולת לעשות איזושהי אנלוגיה, איזושהי השוואה בין דברים. כלומר, היות ואתה מסתבר שאתה בעל תוחלת, כלומר, אפשר ממך להוציא משהו טוב, אז בוא נשמע מה, בוא נשמע אותך גם מדבר לימוד, בוא נראה אותך מה אתה מסוגל, עוד לפני שאתה נעזר במה? בדברים המפורשים כאילו, אז הולכים מהיקש, ומשם הולכים לקל וחומר, נכון? 13 מידות, נכון? קל וחומר, ככה כתוב שם, קל וחומר אדם דן מעצמו, קל וחומר כולנו ולאם מכירים שיש בגמרא תמיד אמירה שעל קל וחומר יש פירחה, נכון? קל וחומר, מה שקל לא קל, ומה שחמור אולי לא חמור, ממילא אין קל וחומר. קוראים לזה לפרוח, פרחה, פורחים את הקל וחומר. כל הגמרא מלאה בזה. לעומת זאת, גזירה שווה, זה אדם מקבל מרבו ורבו מרבו. כלומר, אדם לא קם בבוקר ואומר, שתי מילים דומות, זהות, אני עושה ביניהם השוואה, ואני לומד את מה שכאן, שנכון גם כאן. זה כבר צריך בשביל זה איזושהי קבלה, מסורת, אחריות. אבל היקש אפשר לפרוח, כי ההיגיון שלך אבל, ואז הוא מתחיל איתם כביכול מן הקל אל הכבד, בסדר? שם יש גם עריכות יותר גדולה בבא, בירושלמי, מהיקש, מקל וחומר, מים תמיד, כל זה בבבלי לא מופיע, אני רק מראה בפניכם, נתקדם הלאה, ואז עוברים הלאה לגזרה שווה, בסדר? אמרו לו, כבר אמרנו, אם יש תוחלת מבבלי, היקש, אמרת, יש לו תשובה. זה מעניין, אתם רואים את ההתנהלות בירושלמי? כלומר, הבנו שאתה רש כבהג, יש לך את זה, אבל אנחנו יודעים גם להתמודד איתך. בסדר, יש לנו מה לענות לך. זה מה שכאן בעצם נאמר, יש לו תשובה. לא אם אמרת בתמיד שכן יש לו קצבה, אתה אומר בפסח שאין לו קצבה. זאת אומרת, קורבן תמיד זה כמה פעמים מקריבים בבוקר, נכון? בין ארבעים, תמיד ששחר, תמיד שבין ארבעים. מה מביאים? כבש, נכון? זה קורבן שיש לו קצבה, כלומר יש לו גבול, כמות מדויקת וידועה מראש. פסח... תלוי כמה קורה, כן, יש איזה תיאור שאתם ודאי, זה בבבלי מופיע, שכתוב שם על כמה כליות, כליות לא וגוזים, אלא כמה כליות היו גוזמה ולא גוזמה, כל מיני חשבונאות, הבאתי איתי את ספרו של הרב גורן מועדי ישראל, יש גם ספר, זה נקרא תורת השבת והמועד, יש אנשים עוד בבית, פעם היה ספר כזה, אחר כך אני לא חושב שקשה להשיג אותו היום, או אם בכלל לא מדפיסים, אבל יש לו מאמר גדול שם שנקרא ערב פסח שחל להיות בשבת, בתוך הספר הזה, וכאן יש תמצית קצת, אני משהו אולי, אבל כל זה... אז השאלה היא כאן, שוב, יכול מאוד להיות שזו הייתה הסיבה, גם שבני בתרה אמרו, רגע, אנחנו יודעים את מה שאתה אומר, אבל לא לדמות דבר לדבר, כי שם זה פעם, זה קורבן לשחר, קורבן שחרי, קורבן בין ארבעים, פעם אנחנו מדברים על כמות גדולה, והאם גם כאן, בדבר שאין לו קצבה. בהמשך, שוב, אתם רואים, בהמשך זה ממשיך הלאה, אמרת, בתמיד שהוא קודשי קל וחומר, יש לו תשובה. גם על זה אני כבר אתן לך, טוב, דקה מיד אתן לך, וממשיכים הלאה, אף על פי שהדורש כל היום, לא קיבלו ממנו. יש כל מיני מקורות מקבילים שאפשר לראות שהוא דרש בשבע מידות שהתורה יש איזה מדרש הלכתי, קדום, שלא 13 מידות שבהם התורה נדרשת, אלא שבע מידות. מעניין. לא מקובל, לא מוכר לנו הדבר, אבל יש איזה מחיר, יש איזה מדרש כזה. והוא עבר איתם על כל השבע, וכל אחד אומר לו, רגע, שמענו, אבל יש לנו מה לענות. וזה נסגר בסופו של דבר, במה זה נסגר? עד שאמר להם, שמעתי, משמעיה ואבטלום. כיוון ששמעו ממנו כך, עמדו ומינו אותו נשיא עליהם. חזרנו לבבלי, בסדר? אני חוזר חזרה לעמוד הראשון ברשותכם, אוקיי, בסדר? וכאן אתם רואים החלק המודגש כאן, מיד הושיביו אחרי הקטע המודגש שמספר את הסיפור של המסע ומתן ההלכתי שהתנהל שם בבית המדרש, אז אנחנו עכשיו שומעים מיד הושיבוהו בראש ומינוהו נשיא עליהם, והיה, אני חוזר למקור אחד, למקור הראשון, בעמוד הראשון, אחרי השורות המודגשות, הכאות, השחורות, שלוש שורות כאלה היו, היה דורש כל היום כולו בהלכות הפסח. התחיל מקנטרן בדברים, זאת אומרת הוא קיבל כבר את המקום שלו, כן, מינו אותו עליהם, כמו שזה משתמע, זה באמת, ושוב נגיד משהו גם על זה, אבל בני ביתרה מפנים את מקומם, זה לא משהו כזה שאפשר,
לא
מכירים את זה, ממש לא, אבל מנהיגות שמפנה מקום זה לא משהו שאפשר, וכולנו שולח סוגריים, רק לתזכורת קצרה, כמה, כן, אני אתן לך, אני אתן לך, אתה רוצה עכשיו, אז חכה לי, פתח את הסוגריים, כן, תגיד. אני גם אתן לך, בבקשה, אני אתן לך. כן. או, הזכרת גם מעשה אחד ברבן יוחנן בן זכאי של תן לי יבנה וחכמיה ופינה אחר כך, האם פינה מרצון או לא לרבן גמליאל, רבן גמליאל שאלה, אבל חזיר את השושלת הנשיאותית של הלל שנמשכה 15 דורות, בבקשה, מה רצית לומר?
רציתי לומר שבירושלמי מובן שקורבן הפסח הוא בוודאי
כמעט אם משווים אותו לתמיד ומשווים אותו למוסף ומשווים אותו טוב, אז זהו שאולי בשל כך חשוב, למה בני ביתרה כל כך מתפלפלים ומתלבטים? מאוד יכול להיות גם, ושוב לכך יש סימוכין שהם עשו כל מאמץ שבעולם שלא להגיע, הרבה תירוצים משנים, אבל הרבה עשו מאמץ כדי שלא יקרה שיפול ערב פסח בשבת, שזה לא יקרה. הרי כשאנחנו לא מקדשים על פי הראייה, אז יש לנו לוח, הלל הקטן, כפי שהוא קרוי, אנחנו יודעים בדיוק את הלוח, מתי ייפול מה, ולא בדו ולא עדו ראש, ולא בדו פסח, הכל כבר קבוע וידוע. אבל כשאתה מקדש על פי הראייה, הדהו כל פעם, נכון לעת הזאת, מחליטים מתי יחול ראש חודש. האם הדר יהיה מלא או חסר, זה יכול להיות. אז בגמרא במסכת ראש השנה, וגם בתחילת אפשר להסיק את זה מתחילת המסכת בסנהדרין, וגם בראש השנה תתווה, משתמע שהסנהדרין ישבו, ושמעו וקיבלו את העדים, או לא קיבלו את העדים, כלומר היה להם גם איזשהו חשבונות משל עצמם, שלפעמים הם החליטו שטובת המציאות כרגע, היא כרגע לא להכיל, אלא לחכות עם ראש חודש ולעבר את החודש הזה, ויכול מאוד להיות שבני ביתרה יעשו מאמץ גדול, כי אנחנו שואלים איך יתכן שהם לא יודעים דבר כל כך פשוט. הם רוצים לקחת אתכם לרב גורן של מועדי ישראל, הספר הזה, ואלי שוב דיווידנדים, אבל הרב גורן אומר שם, שואל, הוא מקשה, שהרי הגמרא במסכת שבת, בדף פ' ז' עמוד ב', מספרת שבשנייה, הוא מדבר כאן, רק אומר על שבעה הפסחים שמוזכרים מפורשות במקרא. אני אתן לך שנייה. בכל אופן, הוא מדבר שם על, בגמרא כתוב שפסח בשנה השנייה לצאתה מארץ מצרים היה ביום ראשון, והוא עושה חשבונאות שם, סליחה, שהיציאה ממצרים בשנה, רגע, אני לא אגיד שלא אטעה ולא אומר, פסח מצרים, פסח דורות, קושייתו, רגע אחד, רגע, שלא אטעה אתכם, פסח מצרים ופסח דורות, זה קצת קדימה. כן, מצאתי. זה נמצא בעמוד 221. לפי חשבון הלוח התלמודי יוצא שבשנה השנייה חל י' ד' בניסן בשבת. שהרי בברייתא במסכת שבת פזיין עמוד ב' נאמר שראש חודש ניסן בשנה השנייה חל ביום א', יוצא שערב פסח חל בשבת, ובכל זאת נצטוו להקריב קורבן פסח במועדו. מכאן שקורבן פסח דוחה שבת, אם כן, יש לנו ראיה יותר. התשובה שלו שזה פסח מצרים, או ויטוספו במסכת קידושים בדף למד זין, ומוכיח שפסח מצרים או פסח דורו, שזה היה הוראת, סוג של הוראת שעה. ואי אפשר היה לגזור משם הלכה לדורות, אבל הוא מקשה את הקושייה הזו. קורבן פסח במדבר, הוא שואל, מעורר בעיה הלכתית חמורה, הרב גורן. בכל אופן, אז לענייננו, השאלה היא איך בני ביתרא, האם באמת הם דאגו שזה כמעט ולא יקרה, ויש הרבה ראיות לך שהם עשו כל מעמד שבעולם שלא ייפול פסח בשבת, שזה לא יקרה, וממילא זה קרה, ועכשיו הם לא יודעים מה לעשות. תירוצים מתירוצים שונים בספר שנקרא תורה שלמה של הרב מלאכם קשר, אם ראיתים, יש לו ליקוטים בסוף, מביא תירוצים מתירוצים שונים, מביא מפה משם, למה בני ביתרא לא ידעו את ההלכה הזו, שהיא לכאורה הלכה שאמורה הייתה להיות מאוד פעם בכמה שנים אמורה הייתה לקרות. איך ייתכן? יש איזו גמרא במסכת פסחים בדף ג' שמספרת על רבי יהודה בן ביתרא, שם מסופר שמישהו הגיע, גוי, הגיע לעלות להביא קורבן פסח, והוא רצה להקריב, והוא ניסה להתחמק מן העובדה שכל הרד בשר, הוא לא יכול להקריב קורבן פסח, אבל הוא אמר לרבי יהודה בן ביתרא, שהוא רולה, אמר לו, אתה תבקש מהם שיתנו לך מן העלייה, ובדרך של התחכמות שכזאת, שאמרו לו, מי אמר לך לבקש מן העלייה, העלייה עולה לאש ולא נאכלת, אז אמרו לו, רבי יהודה בן ביתרא, ובתירה אמרו לו, שלחו לו חכמים, אתה בן ציבים ומצודתך פרוסה בירושלים. שאלה תוספות, רגע, אבל למה לא עלה לרגל? תירוצים לתוספות, רואי שאולי לא היה לו קרקע, ויש סתם בתורה שלמה מביא הסברים, הבן בני בתירה, אולי איזה רעיון, יש משהו ככה הוא נסה לומר, שהם לא היו חייבים בעלייה לרגל, וממילא לא חייבים בקורבן פסח, וממילא השאלה הזו לא נפלה לחלקה. שתשובות גם לגרון, לגרון הבינה, בליקוטים יש איזה אירוע, בבקשה אדוני, כן.
באיזה יום בחודש היה הדיון הזה
עם הלל? באיזה יום בחודש זה היה, השאלה הזו, מתי היא עלתה?
זה לא היה בזמן שכבר היה
אני מניח שזה היה קצת כואב, ואולי אפילו הרבה כואב, הם ידעו שזה כנראה, מתי זה קרה, כי אם קידשו הרי הפי הראייה, זה כנראה אחרי שקידשו את החודש, שום סיבה כזו ואחרת, זה קצת קשה. כלומר, הם לא דאגו הפעם שזה לא יקרה, זה קרה. ולהגיד שרק סתם תיאורטית דנו בשאלה הזאת, כשאלה למדנית, הלכתית, בלי מעשה, נראה שמעשה בא לפני, והם לא ידעו מה לעשות. היופי שבסיפור הזה, שבסופו של דבר מינו אותו לנשיא עליהם. הזכרתי את רבן יוחנן, אתה הזכרת את רבן יוחנן בן זכאי, שלקח את המנהיגות בזמן החורבן, והחזיר אותה אחר כך לשושלת הנשיאות. מי? בני ביתרא כעסו עליו, סיפור שלהם, אם הוא נתן את זה בלב שלם, או מה היה שם, שהחזיר רבן גמליאל נשיאותו. אבל גם אפשר לקחת את הסיפור המאוד מוכר של רבן גמליאל, שהדיחו אותו. אנחנו הרי אני כבן 70 שנה, ולא זכיתי שתאמר יציאת מצרים ואילות, שזה דרשה בן זומה. נכון? כולנו לצטט את זה בליל הסדר הקרב ובא, נכון? אגדה של פסח בפורש. ושם הסיפור הוא שרב אליעזר בן עזריה התמנה להיות נשיא, כי הדיחו את רבן גמליאל. הוויכוח בין רבי יהושע, החזירו שבת של מי, כמה מדרוש, לא יודע, אבל זוכים, עמוד על רגליך ויעידו בך, ורבן גמליאל, אז שם זה היה יותר פוץ'. רבן גמליאל שמו אותו בעצם, ואז על קור לא רצו לפגוע בו יותר מדי, ונתנו לרב אליעזר בן עזריה, זוכרים, ורבי עקיבא לא קיבל כי הוא בן גרים, וזה לא קיבל כי, ובסוף נתנו לרב אליעזר בן עזריה, והרי אני כבן, נו, כולנו זוכרים את זה ממש בעל פה, אבל גם שם היה התהלכות לא פשוטה. אבל שושלת רבן גמליאל, שושלת הלל, נמשכת כמעט 450 שנה. עד המאה החמישית לספירה בארץ, וזה רבן גמליאל ורבן שמעון ורבן שמעון בן גמליאל ורבן גמליאל, זוכר את הרשימה, ויש הלל ויש עוד הלל ויש רבי יהודה הנשיא ויש יהודה הנשיא ויש ניסן השני, ובגמרא בפעמים כתוב רבי יהודה רבי הנשיא, חושבים שזה רבי יהודה הנשיא, לא, זה כבר דורות מאוחרים שנושא את השם המקורי של רבי יהודה הנשיא. שושל של 15 דורות, זה לא דבר של מה בכך, של 500 שנה, הלל עולה מבבל פחות או יותר, בשנים בשלהי בית שני, משהו כמו סוף שלפני הספירה, 40-50 לפני הספירה הנוצרית. חי בגיל 40, חי לפי מה שהמסורת אומרת כמה? לפי המסורת 120 שנה, לא כתוב בשום מקום מפורש, זה לא מוישה רבנו ב-120 שנה אנוכי היום, זה לא ככה, אבל גם על רבי עקיבא, נכון, גם עזרא, יש כל מיני דמויות כאלה שעליהם אומרים, מה? עלה מבבל. כלומר, יש אנשים שעולים ומשנים את המציאות ולוקחים את הבמה. וכן, כן, מה...
אולי יש לייחס
אולי אני, זה שוב שאלה, אנחנו מדברים על עליית, זה מינוס 167, על אלכסנדר מוקדון זה מינוס 338, שלט מניין השטרות, מינוס 167 זה מרד החשמונאים, ככה וככה, לא יודע להגיד לך, בכל אופן יש אם תרצו, אבל זה ספר באמת עבודת שמימית כמעט, אבל הספר הזה שמסביר את הוויכוח בין הלוח השמשי והלוח הירחי והמאבקים הגדולים הארץ ישראלים של השאלה האם באמת נפעל לפי הלוח הירחי מה שגורם לנו לתזוזה, או שמה נפעל בקביעות עם הלוח השמשי. הלוח השמשי הוא 365 יום, זה לא מדויק, זה בערך פעם בארבע שנים, יש שנה מעוברת, כולנו מכירים את זה מהגרגוריאן, שהאזרחים שקרוי בפינו, אבל בספר נקרא יובלים, מוכנוך, ספרים שנקראים ספרים חיצוניים, אז הם מדברים על 364 יום, ועל מסגרת מאוד מאוד קבועה, הוא פסח לעולם נופל ביום רביעי. כי זה מערכת שמשית קבועה, היא לא משתנה. כשאתה מתחיל לנוע ולנוד עם העיבור, עם השנה, ולהשוות שנת חמה לשנת לבנה, אז התזוזה הזו משנה מיום ליום וכו', ואז הספר הזה בהחלט, אין לי גם פה שום, אבל רב יואל בן נון, שמימית, אני אומר לך באמת, הוא נכנס עכשיו לשנתו ה-80, יחגגו לו גבורות, למרות שהוא ב-79, אבל הוא לא זכה לתהילה שמגיעה לו, כי הדברים שהוא כותב, הם כמעט נראה לי באמת, אני לא אומר סתם, תקשיבו לו, תקראו מה שהוא כותב, אדם בבוצה כבודי, לא יכול להגיע לעולם למה שהוא הגיע, זה פשוט לא יאמן, אבל הספר הזה נקרא זכור ושמור, הוא מסביר כאן את כל ההקשרים של חגי ישראל, של ההיסטוריה, של שאלת השבת בכלל, שאלת השבת בכלל עד מלחמה במאה ה-80 וכולי, מה מקומה של השבת. אני מחזיר חזרה את להזכירכם שפסח קרוי בתורה, איך הוא קרוי? הוספרתם לכם, לא, הוספרתם לכם ממחורת השבת. כלומר, פסח בתורה קרוי בשם שבת. והשאלה אם זה נופל ביום שבת, אז מסתדר, כי אז באמת יום ראשון הוא מיוחד השבת, מה שקרוי שבת בראשית, אבל אם אנחנו מתחילים לנוע במהלך השבוע, אז אנחנו שואלים האם התכוונו לשבת בראשית, והאם קציר העומר דוחה שבת ולא, וזה קרא מי שירצה לקחת איתו. אז יש כאן את השאלה הזאת שנשאלה, הרב קוק במשפט כהן מסביר איזה יסוד גדול, זה מקור מספר 9, על מה נתווכחו הצדוקים, הבייטיסים כמו שהם נקראים, או הבייטוסים כמו שאנחנו קוראים להם, הצדוקים ולא צדוקים, צדוקים זה כינוי לא נכון, צדוקים, זה צדוק ובייטוס, שני התלמידים של אנטיגנוס איש סוחו, שכתובים במשנה, שלא על מנת, נכון, שככה אנחנו רואים, נכון, שלא תשמש את הרב, אלא שלא על מנת לקבל פרס, ושמשמע מה שכתוב שם בפרקי אבות, אז אלו השניים, שבנו את הכתות, כתות שמתחילות לנוע בסוף ימי בית שני, וקומורן ומגילו, כל זה הרב יואל מביא, הרב יואל בקי בתנך, הוא בקי בארכיאולוגיה, במה לא, זה באמת, הוא ידיד מבוגר, ומי שעוד יכול להקשיב וללכת איתו עוד לסיורים, אז עשיתי את זה בעבר, זהו נכס. נכס לאומי, הרב יואל בן נון. בכל אופן, אז לענייננו חזרה, הוא כאן מסביר ממש את כל הוויכוח שבין בני בתירה והעריכות, הוא מביא הסמכתאות ומקורות והוויכוחים והדיונים, אין הזמן מספיק כדי לומר את מה שהוא אומר. אבל אני חוזר חזרה לשאלה ששוב, האם, ואני רק רוצה לקחת מאוד איזו אמירה, שאין, אנחנו בדרך כלל מכירים את הפסח כי איסורי לאו, בל יראה או לא יראה לך שאו ולא, נכון? לא ימצא, נכון? מכירים את הלא, בל יראה, נכון? זה הלשון שלנו, לא יראה ולא ימצא, זה לאו, לאוים של תורה. אבל ביום י' ד' בניסן, שזה ערב פסח בעצם, מחצות היום אנחנו כבר נכנסים למסגרת של הקרבת הקורבן. מחצות היום זה מהתורה, נכון? משעה שישית של היום דאורייתא, לא השנה, עם המורכבות של ההשלכה שזה בשבת יקרה. אבל
איך מבשלים בשבת?
איך עושים את ה... מה, בשבת אי אפשר כמובן, וביום שישי, אם לא עשית ביום שישי, את הזרוע, כי בקר לא עושים, יש תלבס את זרוע, צריך לעשות מוצאי שבת, וגם לא לצלוט אותה, כי מוצאי שבת זה כבר זמן לפרק, אי אפשר. אז צריך רק לבשל, אם לא עשית אותה ביום שישי, את ה... איך זה נקרא? את הכנף הזו שאנחנו שמים על הצלחת של לסדר. אבל אם אני חוזר, אז יש לנו דבר מאוד מעניין, תשימו לב שביום י"ד בניסן, מחצות היום מן התורה חמץ אסור בגלל פסח ולא בגלל האיסור של חג המצות שיחל בליל תתוואר אלא בגלל על מצות ומרורים יאכלוהו, נכון? שזה דין בקורבן פסח, אבל אסור שימצא כבר חמץ בבית, ושם יש מצווה שנקראת תשביטו אך ביום תשביטו שאור מבתיכם, כל רחים ורק אם יהיו תשביטו שאור מבתיכם, שזה אומר לנו שביום הזה יום י' ד' יש מה מצווה, מה לעשות? שזה אומר במילה, מה מסתתרת במילה שבת. כלומר, המפגש הזה שבין פסח לבין שבת הוא מפגש הרבה יותר מורכב ממה שאנחנו חושבים, רק לכן כתבתי בכותרת שבת שחלה, ולא ערב פסח שחל בשבת, אלא שבת שחלה בערב פסח. כי המושג הזה פה, השאלה של מקומה של השבת בכלל, בחשיבה, איפה, מה עושה לעומת המקום הזה שבו אנחנו נכנסים לחודש הזה לכם ראש חודשים. האם אנחנו נכנסים לחשבון של שמשי שחוזר על עצמו, שמשנן את עצמו הקרוי בפינו שנה, או שאנחנו נכנסים לחשבון הירחי, החודשי, שהירח מתחדש בכל חודש ויש מולד, כל מה שאנו מכירים, והמפגש הזה בין הירחי לבין השמשי מפגיש אותנו בשאלה הזאת של פסח ושבת. שבת בראשית ופסח שנקבע על פי המולד, על פי המולד, והמתח הזה הוא לא מתח פשוט. המתח בין שני הלוחות, להרכיב אותם ביחד, השמשי והירחי. ואנחנו, העם היהודי, לא מסתפקים כידוע רק בשמשי, ולא מסתפקים רק בירחי כבני דודינו, ואנחנו מחברים בין שניהם ומעברים ועושים את החיבור הזה בין הירחי ובין השמשי, וזה הפלא העצום שנקרא עם ישראל, שהוא גם מתחדש, נכון? והוא לא רק משנן את ההיסטוריה, אלא הוא גם מחדש אותה בכל פעם מחדש. דרך אגב, הספר נקרא זכור ושמור, מפני דבריו של הרב של שבת, גם שבת עצמה מורכבת, זה אומר הרמב"ם, כותב את זה במורה הנבוכים, בחלק השני, פרק למד א', הוא מסביר ששמור וזכור בדיבור אחד, מה שאין הפה יכול לומר ואין האוזן יכולה לשמוע, מכירים את הציטטה הזו? בגמרא במסכת ראש השנה בדף כ"ז, שם כתוב, ושאלת תרי קל, משתם אי או לא משתם אי, האם אפשר בו זמנית לשמוע שני קולות? ואז הגמרא מביאה ששמור זכור בדיבור אחד, בשמות ובדברים, מה שאין הפה יכול לומר ואין האוזן יכולה לשמוע. אז אנחנו מבינים, אנחנו לא יכולים לומר בו זמנית בחור ושבור, יש איזה מרווח קצר של זמן. אנחנו גם לא יכולים לשמוע בו זמנית, כי זה טרי קלה, באדם אחד, בשני אנשים, דיון שלם בגמרא, אבל פה המסר, הרמב״ם כותב שהמסר הוא שקשה לאנשים להרכיב את הצד הזה של בריאת העולם. למה אתה שובד ביום השישי, השבת? כי שש תיתן ממסר השם את השמיים ואת יום השביעי, שבת ואין נפש. אבל כשיצאת ממצרים אמרו לך למען ינוח עבדך שעבדך ועבדך ושכר, כל הרשימה הגדולה הזו, למה? כי עבד היית בארץ מצרים, על כן צבחה השם אלוקיך את יום השבת. הרמב״ם אומר שלאנושות להרכיב רעיון אמוני דתי עם רעיון סוציאלי חברתי, יש תנועות שידברו על החברה ויש תנועות שידברו על הדת ועל האמונה. איך עושים מזה חיבור? אנחנו שומעים שבת, מה שהפה לא יכול לומר והאוזן לא יכולה לשמוע, זה אלוהי, זה אלוקי, זה שמימי, שאתה שומר שבת גם בגלל שאתה מעיד עדות על מעשה בראשית, ובגלל גם שהיית בעבד בארץ מצרים, לכן צבחה השם אלוקיך את יום השבת, לכן יש למען ינוח עבדך ועמך ושורך וחמורך וכל הרשימה הארוכה, וזה בגלל יציאת מצרים. מעניין, זה הרמב״ם וזה הספר, כך הוא נקרא, של הרב יואל, והוא מסביר כאן כמובן חלק רק קטן ממה שהוא מסביר. אני חוזר כי הזמן כבר הולך ותם, אז משהו נסיים שלא נלך הביתה בסדר. בכל אופן הוא רק לרגע מה כתוב כאן לפניכם, שנעבור לרגע. אז שלוש זה הרשי שמסביר מהם 200 פסחים. אני רק רוצה לסכם עוד מעט רגע את מה שראינו. יש כאן תרומת הדשן, שזה מארי איסרליין, זה לא עם מספר, אני מתנצל, אבל זה אחרי רשי מקור מספר 3, שאלה רלוונטית לשנה, אבל הוא מזכיר בתוך כדי דבריו את העניין של בני בתירה. אם תראו בקטע הזה תרומת הדשן, בארבע שורות לפני סוף הקטע, פסחים בבני בתירה נשים נתעלמה הלכה, ואח שכחו, הוא שואל, זה התרומת הדשן. העמוד השני, צד שני, תרומת הדשן, קוף כבר, בסדר? יש לכולם? יש, בסדר? אין מספר, אני מתנצל, אבל כתוב שם, איך יכול להיות, שואל אמר ישראלין, על כוחה בשנים מרובות לא חל, ונשתכח אף על פי שאתה מילת, כל שכן שנוכל לומר מילת די יחידה, ונשתכח, כן, כאן הוא מדבר כאן על השאלה של מטענים או לא מטענים, בוכרה ולא בוכרה, זה שאלה איזוטרית יותר. אם שאלה דרמטית, כל כך משמעותית, כמו כן או לא שוחטים מקריבים בשבת, אוקיי? זה לא, אז אל תיבהל אם לא ידעו כל כך מה עושים עם שאלת בחור בערב פסח. זה התרומת הדשא, יש לכם גם תצלח, לא הבאתי, עוברים לעמוד הבא, עמוד הבא, ואז משהו נגיד לאותו, למי שכאן, כן, במקור 2, רק תראו לרגע, 2, זהו הצלח, סליחה, נחזיר את האריזה הזה, אם קורא, במקור 2 זהו הצלח, הצלח זה חיבור של? לא, הנודע ביהודה, הנודע ביהודה כתב ספר של אותו תשובות, רבה של פראג, קראו לו בשם הזה נודע ביהודה, כי בחזקי לנדה. למה נודע ביהודה? כי לאבא שלו קראו יהודה. אז היה נודע ביהודה. הספר הוא מהחשובים ב-200 שנה האחרונות, ויש לו סיבור חשוב מאוד על השס, לא על כל המסכתות, שנקרא צלח. בישיבות זה דבר, זה מה... והשם, השע, ציון נפש חיה. ולמה זה נקרא כך? דבר לא פרבוס. לאמא שלו קראו חיה. אז הוא לא רוצה להשאיר את אמא מקופחת. אז אבא יהודה ואמא חיה, וזה הספרים שאנחנו עד היום הזה. אבל הוא שואל כאן ודן בשאלה הזו, אני רק מתקדם, והוא אומר שדיוק למדנים עוד של הצלח, שהשאלה התחילה לא ממה עושים בערב, אם שוחטים או לא שוחטים, אלא נתעלמה הלכה הייתה בשאלה כן או לא לעבר את החודש הקודם. ככה הצלח מדייק, שהדיון היה בכלל, האם אנחנו צריכים להמשיך את ה... אולי השאלה הזו לפי מה ששאל קודם, הייתה רגע לפני שראש חודש אדר מסתיים. זה מה שהצלח רוצה לטעון. שהוויכוח היה, אחר כך הם התחילו לדון רגע, ואם אנחנו נפיל להם את... שבת כערב פסח, ישחטו לא ישחטו, זה שאלה שנייה הוא אומר, נתעלמה, כך הוא מדייק, זה צלח, למדנות גדולה, מה עוד יש לנו כאן כדי לסיים, אז הזכיר כבודו וגם עוד מי שהזכיר, השאלה הזו איפה שמים את קורבן פסח, היא שאלה, לאן משייכים אותו, את זאת תוכלו למצוא ברמב״ם במקור מספר 4, אני לא אקרא כך כי הזמן מאוחר, אבל לאן משייכים אותו, יש קורבן יחיד, יש קורבן ציבור, קורבן ציבור זה תמיד במוסף, כולנו יודעים, קרה בתומה, יו, קרה בשבת, יו, אנחנו יודעים שכן, התשובה היא כמובן שכן, אבל קורבן יחיד, אם אדם מביא חטא, דוחה שבת? ממש לא, מביאים בתומה? גם לא, לא שבת, לא תומה, זה קורבן יחיד, ההבדל הוא שקורבן יחיד שאדם מביא מכל מיני סיבות, השם חטאת, קראנו עכשיו פרשת ויקרא, אז מקרה הוא שהביא אותו לצורך הזה להביא קורבן, בסדר? לא בשבת. תביא את זה אחרי, לפני, אל תביא את זה בשבת. יש מצבים מורכבים יותר. למשל, פער אלים דבר של ציבור, שבית דין בטעות הורה, והיחידים, כי זה לא קורבן ציבור, אבל זה קורבן שהשליך על הציבור. הרמב"ם מונה 4 קבוצות, זה נמצא במקום מספר 4, ודן בשאלה האם לשייך אותה לציבור או לא. קורבן פסח הוא קורבן יחיד, על פניו, אבל יש לו מימד של קורבן ציבור גם, ולכן הוא דוחה שבת, והוא גם נקרא בתומעה, אתם ודאי יודעים, תומעה הותרה בציבור, וקרבו, ולכן כל הדיונים שהיו בהיסטוריה העתיקה והמאוחרת, עד היום הזה שאנשים רצים עם מגדיל לכיוון הר הבית, אז הם מתבססים ויכוחים ב-200 שנה האחרונות, הם מלחמת עולם. בין גדולי העולם היהודי, הזכרתי קודם את הנולה ביהודה, אבל אני יכול להזכיר את רב עקיבא אגר, גדול הדור של אז, שמתכתב עם רב צבי, עם הרב קלישר, האם שמעתם ודאי את השם הזה, מבשרי הציונות, מכתבים הלוך ושוב, בספר דרישת ציון, זה כתוב שם, האם כן או לא נקריב קורבן פסח, גם בלי מקדש, גם בלי מקדש, הבית, המוטמא מתים וכו', טוב, תומה הותרה בציבור, בסדר, אז איפה שמים את קורבן פסח זה מאוד מעניין, אני רק אראה לכם בפניכם שהרב קוק עשה מזה באמת ומסביר שאנחנו יוצאים ממצרים בעצם אנחנו יחידים עדיין, אין העם בני ישראל, אנחנו יוצאים ממצרים כיחידים והופכים להיות, מתגבשים להיות, מה? ממשפחה שעושה את הבית שלה כאין מזבח ודם המילה ודם הפסח מעורבים, שתי מצוות עשה שקרת בצידן, אחת עוסקת ביחיד ממש, בגוף, מילה, והשנייה עוסקת בנפש. ככה הסוכות שבר כותב. זו המצווה השנייה של הערך מתבוססת בדמייך. דם מילה ודם פסח. כלומר, אבל זה בשלב ראשון על המשקוף שהופך להיות כאן מזבח. אחר כך אנחנו מתגבשים, הרב קוק מסביר גם בעולה טרייה ובעוד מקומות, איך מגבשים, איך לוקחים את הקורבן, מה שהוא מסמל, הוא על ראשו ועל קרביו, ועל קרבו ועל קרעיו, כלומר זה גוף אחד שלם ולא מפרקים, ולא מפרקים, וצולים אותו בשלמותו, ולא שוברים עצם כי אתה רוצה לבנות עם, אל תשבור את העצמות בדרך לאף אחד. חשוב מאוד, הרב קוק מוסה מזה באמת בזמן הקצר גם להישאר. השני מסרים מאוד חשובים, אחד זה ההנהגה, זה באמת סיפור מדהים, סיפור מדהים של אנשים ש... תראו את סוף הסיפור, לא קראתי לכם עוד, שאחר כך התעלמה הלכה ממנו, כי התחיל לקנטר אותם, אמר להם, רגע, אתם לא שימשתם, עכשיו, שלמו את החשבון, ואז אמרו לו, רגע, מה עם הסכין? הוא השאיר את הסכין בבית, ואז הוא אומר משפט מדהים, הנח להם לישראל, אם אינם, נו, נביאים, בני נביאים. מה שנשארנו עם הלל, זה ומתלמידיו. זה אם אל תפרוש מן הציבור, להבין מה השאיר לנו הלל, עם הסיפור בלמד דעת במסכת שבת, עם הגרים שכל אחד בא, זה לשמי, זה להלל, ואחר כך מתכנסים שלוש הגרים ואומרים, וואלה, איזה מזל שיש הלל בעולם. אז הלל הופך להיות הדבר, ובני ביתרה בגדלותם, אפשר לומר, לרגע שמים את עצמם בצד, הם מבינים, והארי הזה שעלה מבבל מוביל את ההיסטוריה בימיה המאוד גם לא פשוטים, של אחרי חורבן, של ארץ ישראל אחרת לגמרי, ועם רבי יהודה הנשיא, ועם משנה, ועם כל מה שאנו יודעים, אז זה מנהיגות בצד אחד, מצד שני, שוב, אנחנו להם ישראל. בזה, זה תוקע את זה, הוא אומר לו, בשיער של הטלה, זה שם את זה בין הקרניים, עזוב אתכם, לא חשוב שזה דיון בגמרא אם מכשירי מצווה דוחים שבת או לא דוחים שבת, וזה מחלוקת רבי אליעזר, כן, לא, דיון שלם. תסתכל מה עם ישראל עושה. זו אמירה מאוד מאוד משמעותית, ואני אומר, בליל הסדר הזה, מרגישים קפיצת יותר מנחורי, אבל לא נשכוח, אני אומר בליל הסדר, אתה לוקח את המצע, ואתה חוצה אותה, נכון? לחלק אותה לשניים זה יחסית קל. אחר כך לך תמצא את הפירורים, ולך תחפש אותם, וכמה תשלם עליהם, עד שתאכל אותה. לא לשכוח עם אחד, אנחנו, לא לשכוח את זה, לשים את זה על השולחן, באמת, בליל הסדר הזה, לא לחצות, ולא לפורר, ולא לשבור עצם, ולא להחליט מי בפנים, מי בחוץ. זה גם הרב יואל. לזכור את זה היטב, אנחנו נשלם כזה ריבית על האפיקומן הזה, עד שנאכל אותו, אם נמצא אותו אי פעם. לזכור את זה גם טוב. מה הלל לימד אותנו? מה מלמד אותנו התורה? איך בונים חברה? איך בונים עם? איך יוצאים ממצרים? היו שם בתוך היציאת מצרים, לא כולם היו, אבל אתם יודעים היטב. אבל הצליחו לצאת ממצרים כי הבנו שאנחנו הופכים להיות מיחידים לעם. זו המשימה שלנו כרגע. יש לנו משימה חשובה מאוד, לצאת ממצרים, וגם בכל דור ודור, ועבור זה עשה השם לי, ואנחנו יכולים להבין היום שניצול שואה זה לא כבר משהו שרק לפני לי, וכל אחד חייב לראות את עצמו. כל המילים המשמעותיות הללו צריכות ללכת איתנו, להעביר את זה לילדים, להעביר את זה לדור הבא, שלחצות את המצע אנחנו חוצים, אבל לא לשכוח. קשה מאוד אחר כך לחבר, קשה מאוד למצוא את הפירורים, ואחר כך משלמים גם. הבינתיים זה הולך לנכדים וזה משמח אותנו, אבל לפעמים בשביל למצוא את האפיקומן משלמים ביוקר. אז שנזכה לא לשלם ושנזכה להתאחד ולראות את החירות הזו בעינינו ממש. תודה.